לפעמים יוצא לזה כזה. זכינו. טוב, אז בעזרת השם קראנו לשיעור גאולי השם. פסוק מתהילים, דוד המלך קורא לעם ישראל גאולי השם. בבריאת הזמן שייך הבורא יתברך את תכונת הגאולה לתקופת האביב. לחודש העתיד להיקרא ניסן. הוא לא עדיין קרא לחודש ניסן, אבל זה הזמן. חודש זה הפך לראש השנה למלכי ישראל, ובראשם ועל כולם הוא ראש השנה למלכות השם בעולם. זאת אומרת שהחודש הזה בא כעולם התיקון. אתם זוכרים שבפרשת וישלח יש לנו פסוק, כמה פסוקים שמדברים על מלאכים שמלכו לפני המלכות שהופיע בעם ישראל. מי שלא מבין את הפסוקים האלה, הוא שואל את עצמו מה זה בא לעשות שם. ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. עכשיו, בקבלה, הארי הקדוש מסביר לנו שבעצם לפני שהמלכות האלוהית יורדת לעולם שלנו, מלכות ישראל שהיא בעצם הגיבוש, המימוש של מלכות השם בעולם, אז יש מלכים אחרים, זרים שמולכים בעולם. זאת אומרת שהמציאות שלנו מתחילה בעצם ממדרגה של העלם, ולאט לאט מתקדמת לתיקון למלכות של אור. כמה מדרגות קודמות למלכות של האור? 7. ואלה המלכים אשר מלכו, אז הוא מונה שם 7 מלכים. וכל אחד כתוב, וימלוך וימות, וימלוך וימות, וימלוך וימות. עד שבא המלך השמיני, כלומר המלך שנקרא הדר, והוא בעצם רמז לעולם התיקון, ושם זה כבר מלכות ישראל, כלומר מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אחרי המלכויות הזרות, החיצוניות על המציאות, שחייבות להיעלם, כי הן רק מכינות למשהו, באה המלכות העתידית, הסופית, הנצחית, מלכות השם בעולם, שמביאה את כל הערכים האינסופיים למימוש בעולם שלנו. וזה נקרא המלך השמיני, קוראים לו. ואנחנו עכשיו בחודש שנקרא היום השמיני. חודש ניסן, ראש חודש נקרא ויהי ביום השמיני. זאת אומרת שניתנו לו, כן, שמות, כמה שמות, כמה כתרים, 10 כתרים, אתרות, ובראש ובראשונה הוא נקרא ראש השנה למלאכים, במשנה. עכשיו, מה זה ראש השנה למלאכים? זאת אומרת שאם למשל מנינו מלך לעם ישראל לפני 3 חודשים, עכשיו, בראש חודש ניסן, כבר מנו לו שנה. כאילו כבר מלך שנה, למרות שבפועל הוא מלך רק 3 חודשים. בסדר? כי החודש הזה, זה הופך להיות שנה. כל שנה בחודש הזה, בראש חודש, זה שנה שנייה. ולכן יש כאן מדרגה. אם זה מלכי ישראל, מה זה מלך ישראל? זה ביטוי של מלך מלכי המלכים. אז כל פעם שמופיע מלך בעם ישראל, הוא בעצם ההשתקפות של המלך העליון. במילים אחרות, אם זה ראש השנה למלכים, למלכי ישראל, זה בעצם בראש ובראשונה המלכות שלו. זאת אומרת שהחודש המיוחד לגילוי מלכותו התברך בעולם זה חודש ניסן. אז תגידו לי, אז למה המלכנו אותו בראש השנה? הרי זה היה לפני 6 חודשים בחודש תשרה. לא, בחודש תשרה אנחנו מבקשים שהוא ימלך. כלומר, אנחנו דורשים מלכותו, אנחנו רוצים אותו למלך. מתי בפועל הוא הופך להיות מלך? בניסן. ולכן זה השינוי המהותי הראשון שקורה. עכשיו, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא הופך להיות מלך עלינו בניסן? זה אומר שיש קרבה בעצם בין העולמות. כי המלכות היא בעצם התחתית של כל העולמות העליונים, והיא נוגעת בעולמנו. וכשהיא יורדת לעולמנו, אותה מלכות אלוהית, היא משנה בנו את הכל, היא מחוללת שינויים בתוכנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו, ברגע הזה, להתחדש. כי עכשיו נגענו באלוהות. האלוהות נגעה בנו. ולמה אני אומר את זה? כי זה מה שקרה במציאות. בראש חודש ניסן, בפעם הראשונה בהיסטוריה, השכינה ירדה על המשכן. ולכן ירדה אש מהשמיים בפעם הראשונה בחודש ניסן. אם זה קרה פעם, אין העדר ברוחניות, זה כנראה קורה כל פעם מחדש, כל פעם שאני נפגש עם החודש הזה. אז מי שהרגיש או מי שלא הרגיש, מהיום, מאתמול בלילה, אנחנו נפגשנו עם אור אלוהי שירד עלינו מהשמיים, כי אנחנו בעצם בינתיים אותו משכן, ולכן חנוכת האדם זה היום. חנוכת המשכן זה התחיל היום. אלא שלפי הכלל הקובע, אין מלך בלא עם, נוסף ונברא עם ישראל להיות נושא המלכות האלוהית, ואחראי על גילויה בפועל. מתי נוצר ונברא עם ישראל? זמן, לפני הבריאה, אפילו בנימה שעדיין הזמן לא היה קיים. הקדוש ברוך הוא חשב עלינו במקום שהזמן כבר לא היה, עדיין לא היה, לא היה בכלל עולם, לא הייתה בריאה, לא הייתה כלום. עלינו במחשבתו. זאת אומרת שבעצם נוצרנו בשכל האלוהי, נקרא לזה ככה, זה ביטויים שאנחנו כמובן מבינים שזה דבר שהוא בלתי תפיס, כן, בלתי נתפס, אבל שם נוצרנו. הופענו במציאות בחודש ניסן, יום אחד בהיסטוריה. אבל היינו קודמים כבר. זה כמו שנשמה יורדת לעולם. היא כבר קדמה הנשמה הזאת. היא רק חיכתה לאבא ואמא שיהיו ביחד כדי להביא תינוק. ואז הנשמה יורדת. אבל היא כבר קיימת, היא רק מצפה לזה. ולכן, ישראל עלו במחשבה תחילה ונועדו לדבר אחד, ככה הוא חשב אותנו, לספר תהילת השם בעולם. בשביל זה באנו. כלומר, אם אני שואל אותך מה המקצוע שלך, אתה לא מוסכניק. מספר תהילת השם. כל אחד מאיתנו צריך להיות מספר תהילת השם. עכשיו, זה יכול להיות במקצוע שלי, זה לא משנה. עכשיו, אני עובד במוסך, אני עובד באומנות, הוא עובד במקום אחר, כל אחד בעצם צריך לעשות את העבודה הזאת, לספר תהילת השם, במקצוע שהוא עושה אותו כל יום. זה בסדר גמור, זה לא סופר. תשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ואתה פוגש הרבה אנשים, כדי להעביר את המסר של מלכות השם בעולם. תפקיד זה החל להתבצע יחד עם הגאולה ממצרים. כלומר, לא עשינו את זה לפני, בתור עם, אני מדגיש, עשינו את זה כיחידים, למשל, אצל אברהם אבינו, אבל כעם לא עשינו את זה, כי לא היינו. הפעם הראשונה שהופענו זה היה יציאת מצרים. כלומר, מי הפך להיות מלך בעצם באותו רגע? הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי הרי אין מלך בלא עם. ברגע שיש עם, הקדוש ברוך הוא הופך להיות מלך. עכשיו, אתם מבינים למה ניסן הוא ראש השנה למלכים. מתוך רצון חופשי ובחירי, בסוד, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אי אפשר לקבל מלכות בכוח. אתה לא יכול לקחת על עצמך, כן, מלך בכוח שישלוט עליך. זה לא נקרא מלך, זה נקרא ממשלה. ממשלה זה משהו אחר, רבותיי. כתוב, הוא מושל בגויים. אנחנו מבקשים מלכות, מלכות השם. כמובן שזה יכול להתלבש בפוליטיקה, אבל צריך שהפוליטיקה הזאת תהיה נאמנת לערכי השמיים, כדי שהדבר יעבוד בצורה נכונה. גאולת ישראל ממצרים היא איפה נקודת הפתיחה ביישום התפקיד הגדול של עם ישראל להמלכתו של מלך מלכי המלכים על כל היש. כל המציאות מחכה לרגע הזה בהיסטוריה. דרך אגב, מישהו בדק לי מתי, באיזה שנה זה היה? מתי הפכנו לעם? בדיוק. יש תאריך מדויק. לא, 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 זה אברהם.
לא, זה 410.
מה?
זה 410.
לא.
לא, לא.
יותר. תחפשו. כתבנו את זה על הלוח ב... יום חמישי בלילה.
לא נמחק. לא נמחק. לא נמחק.
טוב. עניין גדול ונורא, כן, זה, כלומר, אני מדבר פה על עניין גדול ונורא, זה דבר עצום, שהפכנו להיות בעצם נושאי כליו של מלך מלכי המלכים. הוא משתמש בנו. אנחנו נושאים את האחריות הזאת על גבינו בנשמותינו. אז העניין הגדול והנורא הזה מתמשך לכל אורך ההיסטוריה, והוא דורש מאיתנו לחיות את חיינו הלאומיים, הרי זה עם, בנאמנות מוחלטת לסגולתנו המקורית. זאת אומרת שהאומה שלנו, עם ישראל, חייבת להיות נאמנת למה? למה שדוד המלך מגלה לנו, על שם זה קראתי את השיעור, לסיעת הדשמיה, גאולי אדוני אשר גאלם מיד צו. אמרתי לכם כבר את החידוש על הדבר הזה. מה זה גאולי אדוני אשר גאלם מיד סב? בגלל שהם גאולי השם בטבע שלהם, אז אחר כך הוא גאל אותם מיד סב. כלומר, אי אפשר לגאול אדם שכבר לא גאול בנשמתו. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא שלקחת עבד והפכת אותו לבן חורין. הוא בן חורין לפני שהוא נהיה עבד, ואתה מחזיר אותו למקום של בן חורין. אנחנו, כן, מאיפה אנחנו באים? מעבר לנהר ישבו אבותיכם מעולם. מה זה מעבר לנהר? במקום שאין עבדות. זה עולם של חירות טוטלית. לכן כשאנחנו מדי פעם נופלים לעבדות, זה דבר לא נורמלי. אז פשוט מחזירים אותנו לחירות שמתאימה לנפש שלנו. כמו שאני מחנך ילד, אני לא מטביע בו דברים שלא היו בו. אני עוזר לו לפתח את מה שכבר נמצא בו. אסור לי להביא עליו דברים אחרים. אם הנפש שלו היא ירוקה, אני אחנך אותו לירוק. אל תחנכו ילד לכתום אם הוא תכלת. אתם סתם מבזבזים את הזמן שלכם ואתם עורפים אותו, אתם לא מחנכים אותו, אתם מאלפים אותו. זה כבר שינוי בין חינוך לבין איוף. ואני לא מאלף סוסים, לא חתולים ולא בני אדם. לכן צריך להיזהר מאוד, לדעת את הנפש של החניך ולהתלבש באותה נפש כדי להוציא ממנו את המיץ שכבר שייך ונמצא. זאת אומרת שהגאולה שלנו היא בעצם טבעית. זה הסגולה שלנו. אנחנו גאולים בטבע.
הגאולה זה לא
פועל. לא. הגלות היא רק מגלה לי שאני במצב לא נורמלי. זהו. ולכן הגלות לא יכולה להימשך לאורך זמן. היא חייבת להתפסק. וזה מה שאומר המהר"ל בנצח ישראל. ואם אתה ממשיך גלות, אתה ממש חולה. אתה יצאת מהטבע האמיתי שלך. אתה צריך להחזיר לך את הטבע. בחודש ניסן נולד עם ישראל. נולד פירושו התגלה, יצא מהבטן. לצורך העניין, הבטן כאן זה מצרים. כלומר, נולדנו. היינו כבר במחשבה האלוהית, נוצרנו, רק המתנו לגילוי. כמו ילד שיוצא מהבטן. הוא כבר בבטן, 9 חודשים, והוא כבר היה במחשבה של האבא לפני.
בכל התקופה שהיינו, עד לפני שהיינו במצרים, לא היינו קיימים?
לא היינו קיימים. היינו קיימים בפוטנציאל ולא התגלנו.
השתכה.
כן, אז התכונה הלאומית התגלתה בכמה אנשים בודדים, אבל עדיין לא הבנו מה זה עם. לכן ירדנו כפרטים למצרים ויצאנו כאומה. זה שינוי עולמי. אף דבר לא קיים כך. למה? כי צריך להבין, כל העמים זה אוסף של פרטים שהתחברו ביחד והפכו לעם. אנחנו זה לא ככה. נברנו עם שאחרי זה הוא מתגלה באוסף של פרטים. בדיוק הפוך. ולכן מה שקיים בעם, בנשמה הקולקטיבית שלנו, זה אחר כך מתפשט בכל הפרטים. אבל אני יכול לאסוף אנשים, אני לא יכול לבנות עם, ועם ישראל זה לא קיים ככה. זה הכל הפוך ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, הדבר הזה הוא ישמש אותנו אחר כך לדברים אחרים, אבל בינתיים תתפסו את הרעיון הזה. בחודש ניסן נולד עם ישראל, ומאותו רגע החלה כל הבריאה להתקדם אל תיקונה השלם. כלומר, עד אותו רגע של יציאת מצרים, העולם רק היה הולך ומתדרדר. מבריאת העולם, העולם התרחק מהבורא. התרחק, 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 נפל, 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 נפל. אי אפשר לרדת יותר נמוך, משם רק אפשר לעלות. זאת אומרת, חודש ניסן הוא הסוויץ' בין הקלקול לבין התיקון. ופעם בהיסטוריה זה קרה. אבל זה לא קרה פעם בהיסטוריה, זה היה תמון בתוך החודש הזה. זאת אומרת שאם אני משתמש בתכונה הפנימית של החודש, התכונה הזו קיימת לפני שזה קרה במצרים. נכון? זה אומר שגם היום, אחרי שזה קרה במצרים, אני יכול להשתמש באותה תכונה. כלומר, אם ירדתי, אם היו לי ירידות עד היום, מהיום אני יכול להפוך את הירידה למגמה של עלייה. תשתמשו בחודש הזה, חבל לפסס אותו. כלומר, להפוך את כל הירידה לשחרור, לעלייה. ולמה אני אומר להפוך את הירידה? כי צריך להשתמש בכוח של הירידה. כי גם בירידה הזאת יש כוח. גם בנפילה הזאת יש כוח. יש מלא כוח. ולכן אם אני לא משתמש בכוח של הנפילה, זאת אנרגיה, אז פספסתי עוד אנרגיה, אנרגיה. אני חייב להשתמש בנפילה. הנפילה היא מלאה מלאה בכוחות, רק שהם היו נוטים לצד שלילי. אבל זה מלא כוחות. ליפול זה להיות מלא כוחות לצד שלילי. אז תשתמש באותן כוחות, רק לעלות. פשוט משנה את התכונה. למשל, כן? אחד נכנס לסטודיו ושאל אותי את השאלה הזאת. אז אמרתי לו, בוא תן לי אגרוף. אז הוא בא לתת לי אגרוף, תפסתי את היד, דחפתי אותו, הוא נכנס בכלי. הוא אומר לי, וואי, מה אתה עושה לי? וואי. התחיל לי כוב וזה. אמרתי לו, מה עשיתי? אמרתי לו, לא עשיתי כלום, השתמשתי בכוח שלך. לא השתמשתי אפילו בכוח שלי. באת לכיוון שלי, לקחתי לך את היד, אמרתי לך, אתה רוצה לבוא? בואו, בכבוד, פאק, נכנס בכלי. עשיתי משהו? כלום. עזרתי לו. זאת אומרת, מה עשיתי? הפכתי את האנרגיה שלו לדגדו. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אני למשל, כן, מאוד 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 מדייק ולא יודע מה, הפכתי להיות אובססיבי, נגיד בעניין של זמן. אוקיי? תיקח את זה לדברים הטובים. תגיע בזמן לשיעור. תשלוט על הזמנים שלך. אל תצא מחוץ לקו. תעשה לעצמך דיוקים. וכל אחד בתכונות שלו. אתה איש חם, אז תעשה את זה בקודש. אש קודש תהיה בך. תהפוך את כל התכונות האלה שיכולות להתגלות בצד שלילי לצד חיובי. ככה יוצאים ממצרים. כלומר, אני משתמש בכוח של פרעו ושל מצרים כדי לצאת ממצרים. כלומר, מה הוצאתי איתי בכיסים? מלא מצריות. ומה זה המלא מצריות? כל הכוח של האנרגיה וכל הכוח שלמדתי שם, הרי כל התורה הייתה שם. אז הוצאתי אותם יחד איתי ותרגמתי. כן? קפה. זה נקרא גיור. גיירתי את כל הכוחות האלה לטובתי. אז התורה קורא לזה בשמות, כן? קוראת לזה בשמות? כלי כסף, כלי זהב, סמלות, רכוש גדול. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז אל תפספסו את הזמנים של הירידות שלכם בחיים. כל פעם שאתם במצב עגום, מצב של חושך, מצב של דיפרסיה, מצב של לא טוב לכם, תשתמשו בחושך הזה כדי שבאותו רגע תחפשו את האורות ששם מסתתרים. כי אם היית במצב לא טוב, אחרי זה עברת, אז מה הרווחת? אתה צריך להוציא מהמצב הלא טוב את כל הניצוצות שהיו שם, והיו. וחבל שלא השתמשת בכוחות האלה באותו רגע. לכן אין סיטואציה בחיים שלא עוזרת לנו. גם כשאני הולך ואני בדיכאון ממשהו, שם אני צריך לפעול כדי להבין איך לשנות את כל הדיכאון לאנרגיה גדולה. ומכאן שהערך האמיתי של הבריאה הופיע בנקודה זו דווקא. למרות העובדה שהרעיון קדם לזה, כן, היה באלף בתשרי, עליו נאמר, היום הרת עולם. אמרנו בראש השנה, היום הרת עולם? אז מה זה הרת? הריון. זה לא לידה. אז בראש השנה היינו בהרת עולם, בהיריון של עולם. כך הגיע רבי יהושע בראש השנה, בגמרא, למסקנתו הידוע, בניסן נברא העולם. הרי אנחנו כולנו אומרים שהעולם נברא בתשרי, בכ"ה באלול. אז איך רבי יהושע סותר את כל מה שכולם הבינו? לא. רבי יהושע רצה להדגיש בזה את הקשר האמיץ בין תאריך לידת האומה הישראלית לבין תחילת מניין שנות העולם המוסרי האמיתי. לא אכפת לי מתי באמת השנה משתנה. מה שעושה לי את זה, זה כשאתה הופך להיות אדם. מתי נעשית לאדם? מתי הגעת לבשלות שלך? לבשלות שלך? בחודש ניסן. פעם ראשונה בהיסטוריה, כשהפכת לעם. משם מבחינתי העולם נברא. זה מה שאומר רבי יהושע. כלומר, אני לא מתעסק בעניינים של תאריכים, אני מתעסק בדפקטו, מה שקרה. בפעם הראשונה אני הייתה לעם בניסן, מבחינתי העולם נברא בניסן. זהו. אני לא עוסק בבריאת העולם הזמני, אלא הרעיוני. שהכיוון והתכלית ידועים בו, ושיש מי שנושא על כתפיו את תפקיד גילויו. זה סימן להתחלת העולם. כלומר, מתי אתה יכול למנות את הזמן שנולדת? מהיום שהחיים שלך הפכו להיות רציניים וטובים. למשל, היום אני בן 25. שלוש. כי רק לפני 23 עליתי לארץ. לפני כן אני מגדיר את עצמי כמת. חוויתי לפני 23 שנים חיית המתים, וחזרתי להיות לאומי עם העם שלי. אז אני בן 23, בגלל זה אני נראה סעי. נכון. אז ככה זה עובד. וזה לא צחוק, כי הרי מה עשו לי לפני 23 שנים? שינו לי את הנשמה בלילה הראשון. ככה כתוב בספרים הקדושים. נתנו לי נשמה חדשה, כלומר זכינו לנשמה חדשה בלילה הראשון של עלייתנו לארץ הקודש. אתה יודע מה זה? ברוך השם, במקום למות ולחזור בגלגול, עשו לי את זה תוך כדי. ניתן לסכם ולומר, מציאות שאינה מכילה בקרבה את עם ישראל, אינה ברת קיום. אין עולם בלי עם ישראל, לא יכול להיות עולם כזה. ועובדה, עובדה שכשהקדוש ברוך הוא אומר להם, אני עכשיו מעביר דרככם את הרעיון שלי, את התורה, אם לא, אז אני חוזר לתאו ובואו, כל העולם מתבטל. אתם מבינים מה קורה פה? יש להבין כי לידתו של עם ישראל הוסיפה לעולם את ערך החירות ואת תקוות התיקון שחסרו לה. עד ההופעה הזאת העולם היה בדיכאון. יחד עם גאולת ישראל ממצרים נולדה במציאות השאיפה והיכולת להשתחרר מכל המיצרים. אם היום אני מסוגל להשתחרר מכל מצב מעוות, זה בגלל שכבר חוויתי את הדבר הזה, וזה בתודעה הלאומית שלי. הדבר הראשון שאנו מציינים בליל הסדר הוא איפה יום הולדתה של אומתנו. כלומר, בליל הסדר, מה אתה צריך להגיד לפני הכל? יום הולדת שמח. למי? לעם ישראל. אתה צריך לחגוג יום הולדת. היום יום הולדת. השיר, זה סדר פסח. היום יום הולדת. אנשים השתגעו, יגיד לך מה נשתנה הלילה הזה? ברוך השם, כבר יצאת ידי חובה. במקום להוציא את הקערה ולהחזיר אותה בלבד, תעשה לו עכשיו משהו חדש לילדים שלך, הם לא יבינו על מה, מאיפה אתה בא להם. תתחילו לשיר, היום יום הולדת, כולם יסתכלו, מי יולמד של מי? היום יום הולדת, היום יום הולדת של עם ישראל. זה העניין. כן, נכון. זוהי נקודת ההתחלה של גילוי השם בעולם. בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זהו הגרעין התמציתי הכולל את כל המגמה האלוהית שעמדה ביסוד הבריאה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה, חשב, חלם עליו, אם אני יכול להתבטא בביטויים אנושיים, עכשיו זה מתחיל להתגלות. למה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו מצא מישהו שהוא נושא את הדבר הזה. לעשות לו התברך דירה בתחתונים. והדבר התבטא גם בהקמת המשכן בראש חודש ניסן, וגם בלידת האומה בתקווה לחודש. בנוסף לחירותנו, חוגגים אנחנו בליל הסדר גם את תכלית ישועתו של הקדוש ברוך הוא. אז שוב פעם, אחרי 10 דקות ששרתם היום יום הולדת, עוד פעם, היום יום הולדת, היום, למה? לישועתו של הקדוש ברוך הוא. אז ישאלו אתכם הילדים, מה הקדוש ברוך הוא צריך ישועה, גאולה, מה הוא בגלות? בטח שהוא בגלות. אם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה פה, אז הוא בגלות. איפה הגלות שלו? בשמיים. במקום לרדת לארץ, הוא רוצה דירה בתחתונים, אתה משאיר אותו בשמיים. למה? כי אתה לא פועל לגלות אותו פה. לא אכפת לך ממנו בכלל. מן הרגע הראשון של התהליך הקוסמי הגדול של יציאת מצרים, עכשיו אתם מבינים שזה לא סתם יציאה, זה תהליך קוסמי שקרה שם. רק היה אלמנט שנשא את התהליך הזה, קוראים לו עם ישראל. אז מאותו רגע, הולכת ומתפתחת גאולת היקום, לא גאולת עם ישראל, כל היקום עכשיו הופך להיות בתהליך של גאולה, כולו, בשלבים. וזאת עד להגעתו של העולם כולו אל שלמותו בגמר התיקון. כלומר, מאותו רגע, הכל החל לעלות. אנחנו רק במגמת עלייה. גם אם יש לנו משברים בדרך, הכל עולה. ואם היית יכול לצייר עכשיו, כן, את העקומה של אותה עלייה, היית רואה שגם המקומות שנפלת בהם הם נפילות קטנות במגמה כללית של עלייה. אנחנו רק עולים. יש לי חבר, כן, אתם מכירים בטח את השם שלו, שלום וח, שכל פעם שאני אומר לו שלום, מה נשמע שלום? הוא אומר לי הולך וטוב. זה הבניין. זאת אומרת, הכל במגמה של הולך וטוב. גאולת ישראל ממצרים היא יסוד לכל הגאולות האפשריות. עכשיו, תשימו לב, תצאו מיציאת מצרים. כל מה שהרגשתם בחיים שלכם לא טוב, מבחינה פיזית, פיזיולוגית, פסיכית, מה שאתם רוצים. אתם יכולים לצאת מזה בגלל שיום אחד חווינו את הגאולה הזאת, בגלל שהתכונה של הגאולה גנוזה בחודש הזה, ביקום בזמן הזה. לכן אפשר לעבור הכל. בכל תחומי החיים. זה סוד ההתחדשות. החודש הזה לכם. מדובר באב הטיפוס המרכזי אשר גילה את המגמה האופטימית הגנוזה ביקום. אתה רוצה להיות אופטימי? תקנה לעצמך את חודש ניסן. תאמת לעצמך את הכוחות הגנוזים בו. אתה תהפוך לאדם אופטימי. אתה תראה הכל באור לבן, ברור, ודאי. לא יהיו לך ספקות כבר בחיים. וכל שנה מחדש מתחדשת מגמה זו בליל הסדר. כאשר תפקידנו הוא לנצל את הזמן המיוחד הזה כדי להזדהות עם התהליך של הגאולה בכללותו ובאופן פעיל. אז לכן מה אומר לנו הרמב״ם? חייב אדם לראות את עצמו עכשיו. זה לא שהוא נותן לי הלכה דתית. הוא פשוט אומר לי חבל שתפספס את זה. אתה לא מבין? אם אתה לא עושה את זה עכשיו, אז אתה תספר משהו שעבר, אבל אתה לא תספר משהו על עצמך. חבל, היית יכול לקרוא את עצמך בלילה הזה. אתה לא הבנת. אתה הפכת את התורה לסיפור מקראי, היסטורי, ישן, שכבר עבר עליו הכלע. יפה. אם אתה לא נגעל בעצמך, באלף, כן? אז אתה נגעל. וזאת העבודה הרצינית ביותר בכל מה שאנחנו עושים. אתם שמים לב שאני כל הזמן בסייעת הדשמיה מנסה כל הזמן לחזור על אותה מנטרה שכל מה שאנחנו עושים ולא חשוב מה, כשאני מברך על כוס מים זה כדי לשחרר לא מכוס המים את הניצוצות אלא מהמים שביואל. כי אני גם בנוי מ-70% מים. וכשאני מברך על הכוס, אני מברך על עצמי. אני בורר מעצמי את האלוהות. שום דבר הוא לא חיצוני. הכל מדבר עליי. לכן לקרוא בעברית זה גם לקרוא, זה גם לקרוא. כלומר, כשאני קורא, אני קורא לדבר והוא קורא בי. אני בולע את הדבר, את הרעיון. אני אוכל אותו, אני מעכל אותו. בוודאי. והנה השלב הראשון בשותפותנו האקטיבית נעוץ בגאולת הדיבור. דבר ראשון צריך לדבר. המחשבה היא גדולה מאוד, אבל המחשבה יכולה לשגע בני אדם. כי אם את לא מצליחה לבטא את המחשבה שלך בדיבור, המחשבה שלך יכולה לפוצץ אותך מבפנים. אדם שחושב המון, הראש שלו נהיה כל כך גדול שהוא בעצם מת בתוך המחשבה של עצמו, כי הוא אין לו אקזוס, כמו מכונית. תדמיינו שיש עוצמות במכונית ואין מאיפה להוציא. אז הכל מתפוצץ מבפנים. זה נקרא לא אקספלוז'ן, זה נקרא אימפלוז'ן. כלומר, פיצוץ פנימי. זה דבר מאוד מאוד חמור. לכן הדבר הראשון, האקזוס הראשון בגוף של האדם זה הפה. תבטא את מה שאתה מרגיש. לא טוב לך? תגיד. טוב לך? תגיד. ולכן זה נקרא פה, צח. דבר. צח את הפה. האדם נברא עם סגולת הדיבור. רוח ממללה. זה הסגולה שלנו. למה אתה לא משתמש בזה? פעולה שמסוגלת לבטא את הגנוז במחשבה. אף אחד אין לו את הדבר הזה. חוץ מן האדם. וככל שאתה גדל, ככה אתה מדייק יותר בדיבורים שלך. שום מילה כן, אינה יוצאת מהעניין האמיתי. כלומר, אתה לא מדבר בתוספות כדי ליפות את העניין. אתה הופך להיות ממש ממש מדויק, כמו שהמצה מדויקת. זה זמן ממש של רגעים. אותו דבר היא נקראת לחם מדויק. אני למדתי ממורי ורבי את הדבר הזה הכי גדול, זה השיעור הכי גדול בחיים שלי. תכונת הדיוק. והוא אמר לי, כמה שתדייק יותר במה שכתוב במחשבות, באידאות, ותבטא את זה במילים מדויקות, עד כדי כך שהתלמידים יצאו בהרגשה שזה פשוט, הרווחת, ניצחת. ולכן הדיבור הוא נביאו של המוח. ככה תרגמתי את זה. הרי הפה שלי הוא הנביא. הוא מגלה את מה שהמוח אמר לו. אז אם הפה שלי מזייף, אז זה אומר שהוא נביא שקר. ואם הפה שלי הוא מדייק והוא נאמן למקור, אז הוא נביא אמת. באמת? ומעניק למחשבה הפנימית מציאות של חיים מוחשיים. שהם קודמים לשלב המעשה. כי אחרי הדיבור יש גם מעשים. אז יש מחשבה, דיבור, ואחרי זה עוברים למעשים. דיבורנו האמיתי, עכשיו תשימו לב, אני נכנס עכשיו לרובד האמיתי של הדיבור. מי הוא דיבורנו האמיתי? מה זה? אז תשימו לב. דיבורנו האמיתי אינו אלא דיבורה העליון של האומה הישראלית המוליכה את דבר השם בעולם. האם הבנתם מה אמרתי פה? אם אני רוצה לדבר בצורה מדויקת ונאמנת, שבוע טוב, אני צריך לדבר לא דיבור של יואל פרטי, אלא את הדיבור של כנסת ישראל. במילים פשוטות, ככל שאדייק יותר בדיבור של האומה שלי ואהיה נושא קולה, או המופיע, המגלה, דובר האומה, אני הופך להיות יותר ויותר צדיק ונאמן למקום. יותר אדבר דיבורים של יואל פרטי, יותר חז ושלום אני מוציא את עצמי מן הכלל וכופר בעיקר. חז ושלום. אתם מבינים מה זה אומר? כלומר, הלימוד היחידי שיש לנו לעשות בחיים זה ללמוד מה האומה צריכה להוציא מהפה שלה. לא מה אתה כאדם פרטי. אחרי זה יעבור דרך הפריזמה הפרטית שלה, שלך. אז אתה יכול לשלוט על זה על ידי זה שאתה לומד מהו דיבורה של האומה. בשביל מה נבראה האומה הזאת? מה היא צריכה להוציא מהפה שלה? בשביל מה היא באה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אם הם מספרים דבר אחר מאשר תהילתי, הם כבר בסטייה. וואי 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 וואי. זה לא פשוט. וככל שאני לבדי, הסטייה הרבה יותר גדולה. ככל שאני מעוגן באומה שלי, ואני מכבד את עם ישראל ויודע מה הוא רוצה לומר, ומה הוא צריך לומר, כי הוא נביא השם, אז אני הופך להיות בעצם נאמן למקום. ואז אני מאשר את הקדוש ברוך הוא. אז אני הופך להיות מאושר. פשוט מאוד. האושר זה בגלל שאני מאשר את האלוה. אנשים מחפשים אושר בשטויות. הם יכולים לרוץ כל החיים. לעולם לא ימצאו את האושר, כי האושר הזה הוא מזויף, ולכן הוא לא יכול להמשיך. האושר היחידי זה כשאתה נאמן ומאשר את השורש האלוהי העליון. לכן אני צריך ללמוד לדבר מחדש. אז מה עושים בפסח? תרפיה קבוצתית, ללמוד לדבר מחדש. פסח. וכל המרבה לספר, במה? לא בשטויות שיש לך, ביציאת מצרים. רק זה, זה הנושא. כי אם אתה מבין את הנושא הזה, אתה תבין את כל הדברים. הרי זה שדיבר משובח. כלומר, אתה משתבח. אני אמור לצאת למחורת בבוקר חדש. דיבור אחר. כלומר, הפכתי להיות נביא, כי אני מתרגם את הרעיון האלוהי בדיבור שלי. לכן תלמיד חכם הופך לאט לאט ומגלה את הנבואה שיש בו. הרי כולנו נביאים בשורש. הפוטנציאל שלנו זה להיות נביא, מספרי השם. למה זה אתם לא נביאים? למה אנחנו לא נביאים? כלומר, אנחנו עכשיו בסטייה למהותנו. אנחנו היינו אמורים להיות נביאים, גם בפרטים. זה שאני לא נביא היום זה בגלל שאני עדיין לא עומד מתחת לברז. הקוס ששמתי מתחת לברז, שמתי אותה קצת ליד. אז המים זורמים והולכים לביוב. חז ושלום. חבל, על כל טיפה. לכן, ואשר על כן, עלינו להישאר נאמנים לדיבור העליון הזה של האומה. והגדת לבנך ביום ההוא. מה אתה צריך להגיד לבן שלך? מה זה להגיד דרך אגב? להמשיך, לא לומר. לא כתוב ואמרת, והגדת. הגדה זה לשון גיד, המשכה, הולכה, הובלה. זה נקרא גידים. אני צריך להמשיך את הדבר הזה בילדים שלי. זה סוד המשכת הרעיון האלוהי על הדורות הבאים. מה שצריך להגיד נאמר כאן בפירוש. מה אתה צריך להגיד לילד? זה חידוש שעלה לי השבוע בציאת הדשמיה. והגעת לבנך? שתי נקודות. ביום ההוא. זה אתה צריך להגיד לו. עכשיו, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. את זה תגיד לו. כלומר, תחדש בקרבו את המתנת הגאולה, את הציפייה. אתם שמתם לב? שאנחנו לא קוראים את זה, נכון? אנחנו אומרים, ואמרת לו ביום ההוא, רק באותו יום תגיד לו, מה אני מחכה, מה? לא, ואמרת, ביום ההוא. זהו, זה כתוב בשתי מילים, זה הסודות. זה הסוד של מה שאתה צריך להגיד. כלומר, שיש לקבוע בדורות הבאים את ודאות הגאולה הקובעת בלי ספק, שביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. לזה אנחנו הולכים. זהו. כאמור, לא מדובר בדיבור אישי, אלא בדיבורו הפנימי והנשמתי של עם ישראל כולו, המתפשט ונשמע לאורך כל ההיסטוריה. רק יש אנשים שקולטים, כי יש להם תחנת רדיו מפותחת. יש אנשים שלא קולטים כלום. זה עובר להם מעל הראש, הם חיים, הם אוכלים, הם מזדקנים, והם מתים.
הם לא בסדר,
אף פעם לא שמעת את התוכנית האמיתית, את כל ישראל האמיתי, שיוצא מירושלים של מעלה. דיבורה של כנסת ישראל חוצה את כל הזמנים ומשדר את האמת האלוהית ללא הרף בחלל היקום. כל רגע יש את השידור הזה, רבותיי, רק צריך למצוא את האנטנה לקלוט. זהו. כדאי מאוד שנהיה נאמנים לדיבורה של האומה, אלא שעלינו לדעת מה היא משדרת. לכן יש להקשיב לכל העמוק הזה ולהיזכר בזהותנו המקורית ובתפקידנו האמיתי. שהוא, שהדיבור של עם ישראל הוא דיבורו של הבורא בעצמו. זה הקדוש ברוך הוא מדבר. עכשיו איך אני יודע מה הוא אומר? נתן לי תורה. פשוט מאוד, מה זה התורה? זה הדיבור של השם שירד לעולם שלי. מי קיבל דבר כזה? רק אנחנו. אתם מבינים מה זה קבלת התורה? קיבלנו את הדיבור האלוהי בחומר. איפה ראינו דבר כזה? רק עם ישראל קיבל את זה. האחרים לא יודעים. שמעו עמי מישגזון. חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום. אלה מואב יוחזי מורד. נמוגו כל יושבי כנען. תיפול עליהם שהיא תמשיך.
אימת
הרפחת. זה בעל אהוב. בצרפתית. הבוקע ממדרגתו של נצח ישראל. זאת אומרת שנצח ישראל, מי זה נצח ישראל? הקדוש ברוך הוא הנצח שלנו. עכשיו אני לא מדבר דיבור שלי, אני מדבר דיבור שלו. ותשימו לב, אני אגיד לכם עכשיו סוד. ככל שאתם הולכים לאיזשהו מקום ויש לכם רב או מרצה שהוא מדבר את הדיבור האלוהי, זה ייכנס מיד. אם הוא ידבר דיבור של שכל, גם אם זה גבוה מאוד, זה לא יהיה זה. רק אם הוא קשור לאלוהות באמת, זה יחדור. הדיבור הזה לבדו מסוגל להשיב לעולם את הסדר האבוד. העולם שלנו היה לו סדר, יש בו סדר פנימי, אבל הוא הלך לאיבוד, הוא נעלם מאיתנו. והדיבור הזה מחזיר את הסדר. למה אתה קורא ללילה הזה סדר פסח? כי אתה מחזיר את הסדר לעולם שלך. סודו של הדיבור האלוהי היוצא מפיו הקדוש של עם ישראל הוא בסוד ויומר אלוהים יהי אור. כלומר, מה באנו לעשות בעולם הזה? בדיוק זה. ויומר אלוהים יהי אור, דרך מי זה עובר? ליהודים הייתה אורה. כלומר, היהי אור שהקדוש ברוך הוא אמר, זה רק דרך עם ישראל. מה קרה לפני? והארץ הייתה? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה באנו לעשות בעולם? להביא את האור. באנו להביא את האור עד שהיינו, היה העולם הזה בחושך, בתוהו ובוהו, בבלבול אחד גדול. אתם רוצים שהעולם הזה ייגאל? או שאתם רוצים לחיות עוד פעם להמשיך וסתם לבנות בתים ולקנות מכוניות ולהזדקן ולמות? זה החיים שלנו. לא נמאס לנו כבר? 2,000 שנה אנחנו עושים, 3,000 ומשהו שנה אנחנו עושים פסח, נו אז מה? אז מה, אתה דתי? מה עשית? לא נמאס לכם להיות בגלות מנטלית? אתם לא רוצים שנגאל מכל הבעיות שלנו? שנגאל את הכוח העליון הזה שיבוא לעולם שלנו? לא נמאס לנו? ברוך השם.
דואגים לגביסה.
שיודע מה זה גשם? זה רוחני שמתגשם. הנה, ברוך השם. קדוש ברוך הוא יורד לעולם שלנו, תריכו עכשיו, תריכו את הריח.
אדמה.
תראו איזה ריח של אדמה. שתבח שמו. כל זה בעקבות המצב הקודם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אלא שהדיבור לבדו אינו מספיק. יפה לדבר. כן? משה אומר לקדוש ברוך הוא, קח את הארון במקומי לגאול את עם ישראל, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני יודע שהוא יודע לדבר, אבל אני לא רוצה איך שיודע לדבר, אני רוצה איך שיודע לעשות. כלומר, מי היה הרב של אותה תקופה? הארון. מה היה משה באותה תקופה? פוליטי. הוא למד בבית ספר של מצרים לנהל מדינה. הוא לא היה בכלל מה שאתם מכנים היום רב. כן? שאפילו כשראו אותו בחוץ קראו לו איש מצרי. כלומר, הוא היה פרופסור בעניינים של מדיניות. לכן לא ראו אותו כגואל. לא שמעו אל משה. למי היו שומעים? לאהרון. אז מטבע הדברים, מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? יש לך רבי פה, קח אותו להיות משיח, לא? אומר הקדוש ברוך הוא, יודע לי שהוא יודע לדבר. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה מנהיג אמיתי, מלך. מלך זה לא רק בדיבור. מלך זה כל מה שקשור למלך. מוח, לב וכבד. ולכן יש הלכות מלכים. זה לא סתם עובד ככה. כמובן שזה טוב שהוא יהיה גדול בתורה, וטוב צריך להיות גדול בתורה. אבל יש לו אחרי זה תכונות אחרות של מלכות, של כלכלה, של ביטחון. לא אני ממציא את זה, זה הרמב״ם כותב לנו בהלכות מה זה מלך, והתורה קובעת את זה. צריך שיהיה מטבע, צריך שיהיה צבא. זה נקרא משיח, זה נקרא מלך. ואלה השיר הדברים ברובד הרעיוני בלבד. לכן לצידה של המחשבה המדברת, כן, רוח ממללה, מתווסף בליל הסדר גם הצד המעשי המתבטא באכילת המצות ובשתיית היין. חכמים לא השאירו לנו את יציאת מצרים רק בדיבור. מה? לא, יין. לא. נגמור את האגדה. העניין זה יין. מי שלא יכול באמת, מתנבים. אבל העניין מעיקר הדין, זה יין. 4 כוסות יין. למה? כי אתה צריך להגיע למדרגה של גם כן, כמעט עד זה לא ידע. כן, זה המשך. דרך אגב, זה טו-טו. זאת אומרת, זה ממשיך את פורים, זה לא סתם. זה גאולה. הגאולה של פורים הייתה, ואתה צריך להמשיך אותה עכשיו. זאת אומרת שיש ב4 כוסות היין, דרך אגב, זה כבר לא 4, זה 5.
נכון.
גאולה.
אנחנו שותים גם את הכוס החמישית עכשיו, של אליהו הנביא. כי הכוס החמישית מקבילה ל"והבאתי אתכם אל אדמתכם", ועכשיו אנחנו כבר פה. אז מה אתה משאיר את הכוס ריקה שלמה כאילו על השולחן? שתה אותה. אתם שותים אותה ביום העצמאות? בטח זה כבר לחומץ כבר. צריך לשתות אותה באותו רגע. בסדר? יש מנהגים, אבל אנחנו שותים אותה באותו ערב על סמך, כן, הרב אשכנזי מניטו שקבע לשתות את הכוס הזה. הוא היה מקובל, גדול מאוד, למד עם הרב קוק. ממש, זה ממש העניין של לשתות את הכוס הזאת. לכן, עשייה זו עכשיו, הפכתי, הוספתי עכשיו רובד חדש, נכון? אכילה ושתייה. אז האכילה של המצות והשתייה של היין זה הופך להיות עשייה. והיא מגשימה את המחשבה העליונה וקושרת אותה אל החיים. כלומר, כשאתה אוכל, אתה צריך להפנים את כל הרעיונות שנאמרים תוך כדי האכילה. אל תכניס סתם חומר לגוף שלך. אחרי זה אתה כל היום שלך בשירותים. תכניס אנרגיה. המצה זה אנרגיה. המצות והיין עוזרים לנו להפנים ולעכל את הדיבור הסודי של כנסת ישראל. הרי זה דיבור עליון. רק על ידי אכילה אני יכול להפנים את הדיבור הזה. לכן איך קוראים המקובלים לאכילה ולשתייה? מוחים. כלומר, אתה לקחת משהו מאוד מאוד עליון והפנמת אותו. וחודש ניסן נבחר מבין כל חודש השנה להיות נושאו של הרעיון הזה. ותכונת הזמן החיובי שהוא משדר. ניתנה לעם ישראל במתנה מעת השם. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודש השנה. כלומר, בחודש ניסן ירד הזמן הערכי ממקורו בקודש והתגלה בעולם דרך עם ישראל. מה זה הזמן הערכי? אמרתי לכם, עד היום לא היה זמן ערכי, היה זמן ביולוגי, אבל לא זמן ערכי. החיים שלנו מתחילים רק כשיש נקודה של ערך. ונקודת הערך בפעם הראשונה בהיסטוריה הופיע בחודש ניסן. לכן משם אנחנו מונים בעצם את המלכים. כי זה מלכות, זה מה שמעניין אותנו, מלכות השם. יציאת ישראל ממצרים פתחה את צינור החסד. למה היא פתחה את צינור החסד? הרי ניסן קשור לאיזו סקירה? חסד. חסד, ניסן זה חסד בקבלה. למה? כי מאותו רגע מתחילה המלכות להתגלות. המלכות מתחילה מאיזו ספירה להתגלות? מחסד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כלומר, עולם חסד ייבנה, זה מתחיל בחסד, אז מתי מתחיל העולם אמרנו? בניסן. אז מה זה הלילה הראשון? של... זה חסד, פשוט מאוד, אנחנו עכשיו נכנסנו לספירת החסד. הבנתם? עכשיו, איך אני מבטא את זה בהגדה של פסח? כל דכתין יתה ויכול. כלומר, הדבר הראשון שאני עושה בהגדה, לפני שאני מתחיל לדבר, אני מרים את המצב ואני אומר, הלחמה ענייה, ויאכלו אבהתנה. זה הלחם. עכשיו, זה הלחם שאכלו אבותינו, אוקיי? כל מי שרעב, שיבוא ויוכל. כלומר, מה אני הופך את עצמי להיות? נותן, משפיע, חסד. גיליתי את החסד, אתה יכול להמשיך את ההגדה של פסח. לא גילית החסד, ההגדה שלך זה רק בשביל הבטל של עצמך. אתם מבינים איזה כוח יש בזה? זה כמו פורים. לא עשית משלוח מנות? מה אתה אוכל עכשיו? אתה אגואיסט אחד גדול, אתה חושב שהחג זה בשביל הבטל שלך. לכן זה צינור החסד על כל המציאות. בסוד צירוף החודש, י' כבבקה. היום קיבלנו במוסף י' כבבקה. שהראשי תיבות של ישמחו השמיים ותגל הארץ. כלומר, זה חיבור שמחבר שמיים וארץ. יציאת מצרים מציינת את עליונותו של עם ישראל על חוקי הטבע. אנחנו שולטים על הכל. פרעו מלך מצרים הוא בעצמו סוד הזמן המוגבל, נכון? פרעו בגמטריה כמה? שנה. כלומר, פרעו זה הזמן. אז אם אני יוצא מפרעו, ממה יצאתי? מהזמן, פשוט מאוד. הזמן כבר לא שולט עליי, אני שולט על הזמן. איך קוראים לעבדים של העבדים? עבדי הזמן. מי שעובד את השם הוא לבדו אדם חירותי. והרבה אנשים עובדים את הזמן. תדמיינו ותחשבו כל אחד בפינה שלו. כמה זמן הוא עובד את הזמן, במקום לעבוד את השם. לכן בשעה שעם ישראל החל לטעום מן האביב הגואל, זה אביב גואל פה, אנחנו טועמים מאביב גואל. הנה ברוך השם. התלוותה אליו כל המציאות כולה. כלומר, כל המציאות רוצה להיגאל. היא טעמה את זה ואומרת גם אני רוצה. בנקודה זו הופיע איכות חדשה ברובד הזמן. זמן אופטימי. אתם יודעים מה זה זמן אופטימי? שפשוט אתם לא רואים את השלילי בזמן. אתם רואים רק את הטוב. הולך וטוב. נפלת? בסדר, לא חשוב, אבל זה במגמת עלייה. זה נקרא זמן אופטימי. עד אותה תקופה, אתם זוכרים? כבר למדנו את זה. אומות העולם היו מונות מתשרי. כלומר, מהעניין של החורף. הולכים, הולכים, הולכים ומחשיפים. הכל העולם הולך להחשיך. אנחנו התחלנו מניסן, כלומר הולכים והולכים ומאירים, הולכים לקיץ, הולכים לפריחה. זה חדש, זה חידוש בעולם. אנחנו הבאנו אופטימיות לכל האומות, רבותיי. מלא בתכנים של קודש. בשלב זה ולראשונה בהיסטוריה גילתה אומתנו את דמותה הלאומית ואת סגולתה לקדש את הזמן. מי יכול לקדש זמן? אתם יודעים מה זה לקדש? לקדש זה כמו לקדש אישה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ועכשיו אני אומר לזמן אותו דבר, אני מקדש אותך. כלומר, אתה הופך להיות האישה שלי. אתם מבינים מה זה אומר? ואשתו כגופו, זאת אומרת שאני בעצם יכול להיות הנשמה של הזמן שלי.
אנחנו מזרקים עם הזמן.
בוודאי, זה הסוד. יש זיווג בין האדם של ישראל לבין הזמן, זה נקרא לקדש את הזמן. אבל כאומה, כאומה. זה אומר שאני מקדש את הזמן, שהזמן שלי גם אם הוא חול, שהוא דבר כלום, אני עושה ממנו חל. לא רק זה, אני אומר לכם משהו אחר, זה משהו אחר, זה מונחים גדולים. אני אומר לכם בצורה פשוטה, מחר בבוקר אני הולך לעבוד, הדרך שלי מהבית לעבודה יכולה להפוך לחג. זה מה שאני אומר לכם. אל תיכנסו להרגלים, תהפכו כל דבר קטן לחגיגה. יש אנשים שהם, יש להם את התכונה הזאת. כל סיפור קטן, הם הופכים אותו לאיזה מין, וואו, מה קרה לו? זה רק קורה לו דברים. אם הייתם איתו, זה דבר פשוט, אבל כשהוא מספר את זה, הוא הפך את זה לחגיגה. זה הכוח של עם ישראל. תהפכו הכל לחגיגה אחת גדולה. חודש ניסן מתאר את הנשיקה בין השמיים לארץ. זה הזמן של המפגש הראשון בין העולמות בדמות גילוי השכינה במשכן. זה השקר, רבותיי, זה לא סתם. אתם יודעים מה זה? השמיים מתנשקים עם האדמה? כמו הגשם. עם ישראל הוא המתווך המרכזי. כשאנחנו פועלים זה קורה. הכהן המשמש בקודש לטובת העולם כולו. אנחנו כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשביל זה נבראנו, לא לדבר אחר. חודש ניסן בא לקבוע בתודעתנו כל פעם מחדש, ועכשיו זה מתחיל, ברוך השם שיש לנו ראש חודש ושמשפחת מרטיאנו עוד פעם קיבלה אותנו כאן לשיעור. ברוך השם, זה דבר שמאפשר לנו לחיות את החודשים. כמה אנשים חיים את החודש בלי להבין מה קורה? אשרנו שזכינו שלפני כל תחילתו של חודש אנחנו קצת נוגעים בתכונה של החודש. זה יכול לשנות לנו המון. ברוך השם. אז כל פעם מחדש את האחריות המוטלת עלינו לספר תהילת השם בעולם. זאת האחריות שלנו. כל אחד יעשה את זה בתחום שלו, ברמה שהוא יכול לעשות את זה. חודש ניסן מבליט בנו כל פעם מחדש את עובדת מקורנו האלוהי. אנחנו באנו ממנו. אנחנו לא סתם איזה מין תולדה של לא יודע מה, של מקרה. הוא ברא אותנו, המאפשר לנו לצאת את ערכי השמיים על כתפינו, לתיקונו של עולם. אחריות גדולה מאוד. ואנחנו מסוגלים ויכולים, ואנחנו עושים את זה. אומות העולם באות לבקש ברכה. הנה, יש לנו עובדה. אומות העולם מבקשות ברכה מעם ישראל. הודו מבקשת בדמותה של שרה כלשהי ברכה מכהן גדול. שר במדינת ישראל אומר, תברך אותי, אני יודע שיש ברכה אצלכם. אתה מבין מה זה אומר? זה אומר שיש הכרה בזה שעם ישראל נושא משהו אלוהי. ולא רק זה, אלא היא אומרת, הרגשתי את הברכה, קרה בי משהו.
יכירו וידעו.
וזה אמת, זה לא סתם נימוס. ובעזרת השם אנחנו הולכים ומתפתחים במגמה הזאת. אתם צריכים להיות לא רק ודאים בדרך שלנו, אלא גאים. גאים בחיילים שלנו, גאים במדינה שלנו, גאים בכל מה שאנחנו הפכנו להיות תוך 68 שנים. זה כלום, רבותיי. זה כלום. ולא לזלזל ולירוק על מה שנבנה עד עכשיו. זו מגמה אלוהית. הקדוש ברוך הוא מסתתר בכל המהלכים האלה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חודש מבורך.
כן, והוא התביא